שבוע טוב, מוצאי שבת קודש, פרשת בו. אנחנו לפני פרשת בשלח, לפני פרשת הגאולה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בנושא הגאולה ונבין בה היטב היטב את ענייניה, או בעיקר מה מביא אותנו לגאולה, כי אנחנו מתפללים על כך יום יום, גם בברכת גואל ישראל, גם בברכת ותחזינה עינינו. כלומר, אנחנו מגלים את הרצון, את השאיפה, את הכמיהה לבניין ירושלים, ויצא מר דוד עבדך מרת עצמי. אנחנו אומרים שלוש פעמים ביום. ואנחנו צריכים להבין את גודל הגאולה ואת העומק שבה, על מנת שנוכל להפוך כל דבר בחיינו לחלק ממוליכי הגאולה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ברא את האדם בעולם לעובדה ולשומרה. כלומר, יש לנו חלק, מעשי ותכלס למהלך הגאולה, וכל אחד כפי שורש נשמתו, שורש עניינו ותכליתו שהוא בא לעולם. יש תכלית משותפת לכולם, היא אינה משתנה בין האדם ששורשו שורש נשמתו בעולם האצילות לבין אדם ששורש נשמתו בעולם עשייה. יש לנו דבר אחד משותף. הדבר המשותף הוא לעשות רצון אבינו שבשמיים. אבל כל אחד לפי שורשו יש לו עניינים פרטיים, שהוא צריך, בגלל שנשמתו היא בשורש כזה או בשורש אחר, אצלו יש הקפדות על דברים כאלה, או עשייה מדוקדקת יותר בדברים אחרים, כל אחד כפי עניינו. אז יהי רצון שהלימוד שלנו בזוהר הקדוש במוצאי שבת קודש מלווה את שבת המלכה כמו שאנחנו רגילים, מצד העונג של מוצאי שבת, שאנחנו רוצים להמשיך את האור של שבת עלינו ולא להיפרד ממנה, כמו שחז"ל אומרים בתלמוד, ויהי נפש ויהי נפש. נפש, נשמה יתרה שקיבלנו, כבר עזבה וחזרה למקומה, ואנחנו רוצים בכוח הבשמים שאנחנו מריחים להחזיר את מהותה, את טעמה אלינו. הזוהר הקדוש יש בו כוח עצום לחבר את האדם אל הקדושה. אז אנחנו ברוך השם רגילים כל מוצאי שבת, תודה לאל, ללמוד, ומושכים עלינו מהאור הזה של השבת. אנחנו יודעים שמה שאנחנו מדברים על הגאולה העתידה גם כן נקרא שבת. כן, שבת של העתיד לבוא. טוב, אז אנחנו נסכם את השיעור שבוע שעבר, ונוכל להמשיך מה שנספיק היום. רבי חייא ורבי יוסי היו רגילים, היה מובא בהרבה מקומות, שהאמוראים היו רגילים הרבה ללכת בדרך. היו מסתובבים, הולכים ממקום למקום, וכל מקום שהם היו הולכים, הם היו לומדים עבודת השם והמציאות בדרך. היו רואים אילן, למשל, עכשיו אנחנו בחודש שבט, אז עלה לי המילה אילן. היו רואים אילן בדרך, אז כתוב במשנה, כל הפוסק במשנתו ואומר, מה נעין יהיה אילן זה, מתחייב בנפשו. אז הם לא היו באים ואומרים, איזה יופי של אילן. אלא היו אומרים, אילן, אילן זה גימטריה של שתי שמות, שם הוויה ושם אדנות. יש פה ייחוד. בוא נראה איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך העניין של האילן. כן, למשל, אילן, אנחנו יודעים בגימטריה, זה יוצא 91. א' זה 1, י' 10, 11, ל' זה 41, נ' 50, 91. שם הוויה 26, שם אדנות 65. ביחד 91. כלומר, כל דבר ודבר במציאות אנחנו יודעים שיש בו ניצוץ אלוהי שמחיה אותו. רבי חייא ורבי יוסי ורבי יהודה, כל אותם מוראים שאנחנו נפגוש בזוהר שהיו מהלכים בדרך, הם באמת הלכו כדי לראות מי הבריאה כולה, מי המציאות של הקדוש ברוך הוא, כפי שהוא בא לידי ביטוי בעולם הטבעי, בעולם הגשמי, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ידוע מה בעל שם טוב, שאומר שכשם שאדם מסתכל על העץ, למשל, על אילן, כן? וילך וישין את עצמו על הגזע, לא יהיה במוחש שום דבר, לא יראו שום תנועה. אבל בצמרת, בעלי האחרון, הוא יזוז. כלומר, אדם לא מרגיש אפילו דברים קטנים שהוא עושה בעולם הזה, הוא כן פועל בעולמות עליונים, הוא לא רואה, אבל אפשר ללמוד דרכים בעבודת השם, מהמציאות עצמה, מהגשמיות, שבה הקדוש ברוך הוא מציץ מבין החרקים. כן? מסתכל מתוך הבריאה, וזה בדיוק מה שהיה עם אברהם אבינו, ראשון המאמינים, באל אחד, אז באותו עולם של עובד עבודה זרה, שהיה מסתכל בטבע, היה מסתכל בירח, ואומר, בוא נשתחווה לירח, ראה שהיא הולכת, בוא נשתחווה לשמש, ראה שזה גם לא זה ולא זה. כלומר, מתוך זה שאברהם אבינו חיפש אחר בעל הבירה, מי בעל הבית? והמדרש אומר, התגלה עליו בעל הבית, אמר לו, נו, אתה מחפש אותי כל כך, הנה אני. כלומר, העניין הוא שמי שמחפש במציאות של החיים, בגשמיות, בוודאי רואה ניצוץ אלוקי אם זה מה שהוא מחפש. אם הוא לא מחפש, אז הוא רואה גשמי. אז רבי יחיא ורבי יוסי אבו עזלה באורך, היו הולכים בדרך. קדמתו לאחד וחקל שהגיעו לזה שדה אחד. שדה, סתם שדה. נחו שם. נו, יושבים נחים, מה מדברים? לא מדברים על זה, נו, קובי הרגליים, אני עייף, כמה יש לנו עוד ללכת. אלא, אומר הזוהר הקדוש, אמר לרבי יחיא לרבי יוסי. עד האמריתו. אמר לו רבי חייא לרבי יוסי, זה שאתם אמרתם, כי המילה שכתובה בתורה, המילה הראשונה בתורה, מה היא? בראשית, נכון? היא נוטריקון. מה זה נוטריקון? זה ראשי תיבות, ששתי מילים, או יותר, אבל נוטריקון בראשית, משמעו ברא שית, בארמית, ברא שישה. למה זה רומז? זה נכון מה שלמדתם בישיבה, שזה רומז לשישה חסדים. אנחנו למדנו, שערך אנפי מוריד שישה חסדים למטה, לאבא ואימא. ודאי אחי הוא, זה נכון? כדבריכם. עכשיו זה נורא מעניין שצריך להזכיר, מה פה זה נכון? כביכול, כן? רבי יוסי לא יודע שזה נכון, הוא למד את זה בישיבה. באיזה ישיבה הוא היה? מי היה ראש הישיבה? רשבי. אז מה? סתם דברים. אלא אומר זה נכון מצד ההבנה העמוקה של הדברים. למה? ועכשיו הוא מסביר לו, ודאי כך הוא כדבריכם, בגין דשית יומין אילאים. אנחנו צריכים לדעת, שמה שמדובר בזה בבראשית, כאשר מדובר בראשית ברא אלוקים, יום הראשון ויום השני ויום השלישי ויום הרביעי ויום החמישי ויום השישי, אלה באמת ימים עליונים. כלומר שאנחנו קוראים את פרשת הבריאה, מדובר על מהלך הרוחני, שאחרי שכבר למדנו וראינו שהקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו לנקודה אחת, על מנת שלא תהיה שבירת כלים, והמגושמים יוכלו להיות מחוברים לאור אין סוף באופן כלשהו, כי אחרת אין להם קיום. לכן יש השתלשלות של אורות של האין סוף אל כלים, כל אחד כפי מקומו וכפי יכולתו לקבל את האור. כלי שהוא ראוי יותר מקבל יותר אור, כלי שהוא מתקשה לקבל את האור כמות שהוא, יקבל אור שהוא מתאים לכלי שלו. כי אנחנו למדנו כבר שהייתה שבירת הכלים. שבירת הכלים, אותם שבעה מלאכים דמיתו. מה זה שבעת המלאכים דמיתו? אנחנו נראה שזה כל יום ביום שבבריאה. שהיה שבעה ימים, עליונים אבל. לא בבריאה שאנחנו מדברים עכשיו בערך אנפין, אלא עוד לפני זה. זאת אומרת שהיה מציאות של עולם רוחני שעוד לא התגשם, כן, שזה עלה ברצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם, כמו שכותב רבי חיים ויטל בהקדמה. רבי חיים ויטל בהקדמה לעץ חיים אומר, כשעלה ברצונו הפשוט לברוא את העולם, צמצם את עצמו לנקודה אחת. כלומר, עצם המחשבה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו שלנו, כמו שאומר הפסוק, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. אנחנו חושבים ואז יש זמן, כי במחשבה שלנו במציאות הגשמית לא נוצר כלום. אנחנו יכולים לחשוב עכשיו שיהיה חם, אם לא נפעיל תנור, יהיה קר. כלומר, אנחנו, יש לנו, ויותנו מגושמים, יש פער. אצל האדם יש מחשבה, יש דיבור, ויש מייס. כלומר, שלושה שלבים. אצל הקדוש ברוך הוא להבדיל אלף אלפי הבדלות, המחשבה כבר פועלת. זה רצון הבריאה, רצון הבורא. זהו, מחשבת הבריאה. אחד ההוכחות לזה, אנחנו רואים שכתוב בחז"ל, שהתורה הייתה קיימת עוד הרבה לפני שהיה עולם. להסתכל קודש הבריחו באורייתא, הוא ברא עלמא. כלומר, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא עולם. למה הוא ברא עולם לפי התורה? כי העולם צריך להתקיים, והתורה היא קיומו. אבל למעשה אפשר להגיד שהיא המרכיב היסודי של העולם בפי התנאים המתאימים לעולם הגשמי. כלומר, התורה היא התגשמות של אורות אלוקים. לכן האותיות שבתורה, כמו שמובא בשם הבעל שם טוב, בספר שלו על התורה, בפירוש שלו על התורה, השם כתוב בפרשת נוח, יש עמוד התפילה. כן? ובעמוד התפילה הוא מתחיל בוא אל התיבה. מה זה בוא אל התיבה? כלומר, האותיות. דיברנו על האותיות, שלמדנו את המאמר הקודם, על כל האותיות שבהן נברא העולם. כל אחד בא לדון לפני הקודש ברוך הוא, כלומר, בי דיברה את העולם. אז לכן אומר רבי חייא, אנחנו מדברים על אותם שישה ימים עליונים. מה פירוש אותם שישה ימים עליונים? שהם שישה חסדים העליונים של ערך אנפין. אנחנו עכשיו למדנו שהיו שישה חסדים שירדו מחוכמה שבערך אנפין אל אבא ואמא. אז מה ירד? היות ואנחנו מדברים על פרצוף ערך, על ערך אנפין, שם אין שום דבר שאנחנו משיגים אותו, שם יש רק חסדים, אין שם דינים. יש דינים ודאי, אבל הם ממותקים. כי כל המציאות אנחנו יודעים שזה לעומת זה עשה אלוקים. יש גבורות ויש דינים ויש חסדים, רחמים. כלומר, כל המציאות הרוחנית בנויה על שלושה קצוות, ימין, שמאל ואמצע. נכון? אז גם בעולמות שאין לנו השגה בהם, אנחנו מבינים שגם שם זה בנוי באופן הזה. כן? עד, וזה גם מחזק את העניין שהקדוש ברוך הוא, שהוא אור אינסוף, כלול והכל, והכל כלול ממנו. יש, כמו שאצלנו יש, ימין, שמאל ואמצע, אז גם בעולמות הרוחניים שאין לנו בהם השגה, גם שם יש ימין, שמאל ואמצע. אז מה ההבדל? אלא ההבדל הוא שככל שאנחנו יורדים בעולמות ומתרחקים מאור אינסוף, בגלל שהכלים לא מתאימים לקבל את האור אינסוף כמות שהוא, אז ככל שאנחנו מתרחקים, אז יש יותר ויותר התגברות של החושך, הפך האור. למה? כי האור עצמו הוא מצומצם ומכוסה, במחסום אחרי מחסום, בוילון אחר וילון, במצח אחרי מצח. כי אם לא, יישבר הכלי ולא יהיה כלום. אז לכן כל דבר שהוא לא מאיר, זה דין, זה חושך. חושך על פני תהום. כלומר, יש, אנחנו מדברים על המציאות שבו אנחנו מקבלים בששת ימי הבראשית שני מהלכים. המהלך הרוחני העליון נקרא ערך אנפין, שבהם יש התלשלות של האור שיורד למטה על מנת שיברו ימים הגשמיים. אבל לפני כן צריך כנגדם ימים רוחניים. הימים הרוחניים בערך אנפין הם ממותקים לחלוטין והם רק חסד. אין בהם דינים. כלומר, יש בהם דינים, אבל אין להם את הכוח לפעול. הם לא המובילים, הם לא המוליכים, הם לא אלה שמשפיעים. מה שמשפיע זה החסד. מה?
ערך אנפין זה מהכתר ולמעלה?
של האצילות, מעלה האצילות. אז לכן שם הכל ממותק. לכן אומר הזוהר הקדוש, אומר רבי חייא, שהם אותם שישה חסדים עליונים שנקראים ימים. למה הם נקראים ימים? כי העולם נברא בשישה ימים, אלא שאצל ערך אנפין אלה ימים רוחניים, לא ימים שבהם מתהפך הדברים אל הגשמי. לכן ממשיך הזוהר הקדוש ואומר שמהם נמשכו ממנו גבי אורייתא. כלומר, מזה לאחר שירדו שישה חסדים מחוכמה של ערך אנפין, הם יורדים אל תחילת השתלשלות העולמות. ולאן זה הולך? אמרנו שיש חמישה פרצופים, נכון? ומתחת לפרצוף ערך אנפין, מה יש לנו? אבא ואמא. כלומר, לאן זה יורד? לאבא. ערך אנפין, זה מתחתיו יש פרצוף אבא. נזכיר את כל הפרצופים?
אנחנו מדברים בתוך הספירה או...
לא, 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 כמבנה כולל. פרצוף, פרצוף זה שלם, מלמעלה מהראש עד הרגליים. לא, זה עוד מתחת להם. אמרנו, יש חמישה, אני רואה שצריך להזכיר. אז יש לנו, מלמטה למעלה, יש לנו פרצוף שנקרא נוקבה, פרצוף שנקרא זעיר אנפין, פרצוף שנקרא אבא ואמא, שני פרצופים, זה ארבע, ופרצוף ערך אנפין שאנחנו מדברים עליו עכשיו. מעל זה יש עתיק, אנחנו בכלל לא מבינים בו כלום. כן? ואחר כך מעל זה אור אינסוף, אדם קדמון ואור אינסוף.
בתוך הספירה פרצוף ערך אנפין זה כתר.
אנחנו עוד הגענו, כן, עכשיו. תכף נגיע. אנחנו מדברים על החוכמה שבערך אנפין. כי כתר הוא תמיד סתום ונעלם. זה עוד יוד, הקוצו של יוד. אנחנו לא מדברים עליו כי אין לנו בו תפיסה. הוא תמיד נסתר. הוא נמצא בתוך, אתה זוכר שלמדנו לפני שני שיעורים, איפה הוא נמצא הקוצו של יוד? בתוך חוכמה של עריך. הוא מוסתר בתוכו. אז אנחנו רואים את היוד, שזה החוכמה. בסדר?
שתי מערכות קצת יותר בבוא.
למה?
מערכות של, של כל הספירה הפנימה.
זה לא קשור לספירות.
מערכת של הצילות ולמטה.
לא, 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 זה, בוא, עוד פעם, זה לא יתערבב שום דבר. יש לנו חמישה פרצופים שאנחנו מדברים עליהם, נכון? אריך אנפין, אבא, אמא, זר אנפין, נוקבה. לא, כעולם, כמבנה כללי. ותוך זה יש עשר ספירות עוד פעם. בכל ספירה זה אותו מבנה פנימי, אבל אנחנו נדריק רגע על המבנה הכולל, פרצוף. פרצוף זה עולם שלם. עכשיו בסדר, לא מתערבב. עכשיו, על מנת שישתלשלו העולמות ויתחיל התגשמות העולמות, כי הקדוש ברוך הוא בורא עולם גשמי, על מנת שהעולם הגשמי יוכל להתקיים, אנחנו צריכים למעשה להתאים את הכלים המקבלים את אור אינסוף אלא כלים עצמם שלא יישברו, שלא תהיה שבירת הכלים שוב. ולכן, מה שקורה, קודם כל, אומר הזוהר הקדוש, זה היה תהליך שבו עריך אנפין מוריד אל החוכמה של אבא את האורות שלו, שהם למעשה כוללים את מה? במילים של היום, את האנרגיה של בריאת העולמות.
אל חוכמה,
אל חוכמה של אבא. למה חוכמה זה חוכמה?
אבא זה פרצוף חוכמה.
פרצוף בפני עצמו, כן, בסדר, נכון, הוא נקרא גם חוכמה, בסדר. אבל לא אלא חוכמה שבחוכמה, אלא לחוכמה באופן כללי לכל הפרצוף הזה. של אבא. עכשיו, אומר רבי חייא, ומשם יש עוד שם שאנחנו נותנים לפרצוף אבא. השם הוא אורייתא, תורה. למה? כי ממנו נגבי אורייתא, אל אבא שהוא מקור התורה, כלומר, מקור התורה שורשה איפה? בחוכמה, נכון? כי התורה היא חוכמה. שכתוב תורת חכם, מקור חיים, זה פסוק מפורש. זאת אומרת, תורת חכם, מה זה תורת חכם? זה התורה שהיא באהבה. עכשיו, למה היא חכם? כי זה חוכמה. כלומר, התורה נקראת גם חוכמה, כי היא שורשה באהבה. בסדר? כי אנחנו רואים מאיפה אנחנו לומדים מבריאת העולם, מאיפה אנחנו לומדים אותה? מהתורה, היא כתובה בתורה. כלומר, התורה היא חוכמה שהיא באהבה. פרצוף הבא. ולכן, אומר הזוהר הקדוש, ולא יתיר, כלומר יותר לא קיבל. כלומר, אבא לא קיבל יותר משישה חסדים מערך אנפין. ובקבלה הזו, שבה הוא קיבל את אותם שישה אורות של חסדים אליו, ומה יעשה? במילים שלנו הוא קיבל את התורה. התורה היא האנרגיה הקיומית שממנה מתפתח עולם העשייה. בסדר? לכן, רוצה לומר שגם שאבא מקבל מערך אנפין את הגבורות, הרי אמרנו שהכל הולך נמצא בכל מקום. זה לא שבמקום אחד נחסר, אלא השאלה היא, מי באמת המשפיע? האם יש כוח למידת הגבורות להשפיע? אז אומר הזוהר הקדוש, לא, הוא מקבל רק אותם. זאת אומרת שהוא מקבל את החסדים שבתוכם נכללים מה? גם הגבורות. אבל הם כל כך ממותקים שהם לא יכולים להשפיע. אין להם כוח להשפיע.
בפרצוף הבא.
ולכן הם סתומים. סתום זה אומר לא משפיע, לא פועל. כלומר הם נכללים בתוך החסדים. לכן אין להם שם. כי הם כלולים בתוך החסדים שבאבא. דוגמה מן המציאות, כשאישה, ברוך השם, כן יזכו כל הקרות עם ישראל, שהן נמצאות בעיבור, אז אין שם לעובר. אין שם לעובר. שהוא בבטן, אין לו שם. נכון? למה? כי הוא כלול באימא. הוא כלול באמא. אין לו שם פרטי משלו. כלומר, כל דבר שהוא כלול בתוך משהו, שמו הוא לפי מה שכולל אותו, ולא הוא באופן פרטי. ולכן, אבל, ממשיך הזוהר הקדוש ואומר, רגע, אבל חמינן גו סתרי בראשית. יש ספר שמבאר את סודות ספר, את סודות מעשה הבריאה. דאמר אחי, שם הוא אומר כך, גליפו הגליף, אותם שישה חסדים שירדו מאהבה, סליחה, מי האריך אנפין לאהבה, הם לא באים באופן של כניסה לתוך אבא, כי זה כמו ההבדל בין כתב על כלב לבין חקיקה. כן? מה זה חקוק? חקוק זה בגוף הדבר. כלומר, הוא הופך להיות חלק בלתי נפרד ממנו. כתיבה על גבי הכלב היא לא חלק מן הכלב, היא כתובה על גביו. ואפשר להפריד בין שני. אז אומר רבי חייא לרבי יוסי, זה נכון מה שאתם אמרתי, אבל צריך לזכור שפה מדובר באופן אחר. לא שאותם שישה חסדים הם חלק נפרד עכשיו מאבא, והם נמצאים על גביו, כלומר בתוכו, אבל לא כמהות שלו, אלא גליף הוא הגליף, כלומר הם חקוקים. החסדים הללו חקוקים בתוך אבא, והופכים להיות חלק בלתי נפרד מאבא. זאת אומרת, שלמעשה ההוס תימאה הקדישה, זה הסתום הקדוש הזה, סתום הכוונה היא שהוא לא מגולה, נכון? כי הוא הופך להיות כלול במשהו. מה זה הכלול הזה? זה אותם שישה חסדים של אריך שירדו לאהבה, ואף על פי שהם חלק מהבא עכשיו, חלק מהותי ממנו ממש, הם עדיין סתומים. למה הם סתומים? כי הם הופכים להיות גומעויד אחד תמיהו. הם הופכים להיות מוסתרים ופנימיים בתוך אבא. כלומר, במילים אחרות, יש לנו עכשיו בתוך אבא דבר חדש. כשהאורות של אריך אנפין ירדו לתוך אבא, כדי שמאותם אורות אינסוף שירדו לאבא, ייבנה העולם אחר כך העולם הגשמי, בסדר השתלשלות. מה קורה? הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד של אריך ואבא, כי הם לא יכולים להיות מנותקים. אם הם מנותקים, אז נפסק. אז הם הופכים להיות חלק ממנו, אבל הם לא כמשהו חיצוני שנכנס לתוך כלי החוכמה, אלא הם הופכים להיות כלי החוכמה של אבא. אז עכשיו היינו חושבים בטעות שאם זה כך, אז עכשיו אנחנו יכולים שהם יהיו גלויים. כי אנחנו יודעים שאבא זה אותיות, והיא גלויה, אנחנו משיגים בו. אז אם ככה, זה מחשבה בטעות, אומר רבי חייא. אנחנו למרות שהם בחוכמה, באבא, למרות שהם הופכים להיות חלק ממנו, והיינו חושבים שיש לנו בהם השגה, לא, בהם אין לנו השגה, כי הם שייכים להאריך, למרות זאת. זאת אומרת, היות בשורש שלהם הוא בהאריך, הם נמצאים באבא, שהוא חוכמה, אבל הם סתומים בשבילנו. אנחנו בהם לא משיגים, למרות שהם נמצאים במקום שיש לנו השגה. אז אם ככה, מה יש לנו השגה? בחוכמה של אבא, אבל לא בחסדים של אריך שנמצאים באבא. זה כמו למשל נושא שאני לומד אותו, חלק ממנו אני מבין והוא תפוס בשכלי, וחלק אני לא מבין אותו, הוא לא נתפס בשכלי, אבל פי שזה נמצא אותו דף. כלומר, אני בתוך אבא יכול להבין ולהשיג עד חוכמה של אבא, אבל לא בחסדים של אריך.
ההשוואה שלך למרות שהם נמצאים לי בראש, זה מה שרצית אומר לך, לא על הדף.
כן, הכוונה היא למרות שאנחנו נעשים, אנחנו לא יכולים להבין בהם. כן, אני לא יכול להבין בהם, נכון. כן, אנחנו לא נבין בהם. כן, 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 אין לנו השגה בהם. אבל גם אם נחשוב הרבה וננסה להבין, בשש חסדים של אריך אנחנו לא נבין. אין לנו השגה בהם, כי הם שייכים לאריך.
אבל מה אנחנו בכלל מבינים בחסד?
אנחנו מבינים, לא, אנחנו תכף נראה. אנחנו כן מבינים בעולם האצילות, בסדר, יש לאצילות, נכון. אבל מה הם החסדים הללו בדיוק? מה הפעולה שהם עושים? מה האופן הרוחני שמשפיעים על צד הימין וצד השמאל? מה האופן של השפע שיורד דרכם? אנחנו לא מבינים. לכן ממשיך הזוהר הקדוש ואומר בשם רבי חייא, ולמה, מה הסיבה? משום גומעוד אחד תמירו, הם מוסתרים פנימיים בתוך אבא, ודנקיל בנקודה, שהוא למעשה רמוז במה? בנקודה. והנקודה איזה עוד זאת? יוד, נכון. כלומר, יש רמז שזה נמצא שם, אבל אנחנו לא מבינים. דנעו צאו גליפו הגליף. כלומר, באמת זה חקוק בתוך אבא, ואבא מכניס את החסדים הללו, כן? שהוא קיבל מיריח הנפין, שישה חסדים. שישה חסדים, מה זה מזכיר לנו? היות והוא אבא, אז לאיזה ספירות הוא מכניס אותם? שישה, נכון, לזה שלו. נכון, לזה שלו. כלומר, לאותם שישה ספירות האמצעיות והתחתונות שלו, כלומר, שש הספירות התחתונות, ואומר, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד, ואת כל אלו הוא מכניס ביסוד. זאת אומרת שלמעשה, אם אנחנו עכשיו נסכם עד לכאן, בתוך היסוד של אבא, יש את אותם שישה חסדים שקיבל מאריך. כן? וזה נמצא ביסוד. ולמה על ביסוד? תכף נביא. משום שעל ידי שאריך הנפין חקק, כלומר, צר את צורתו בתוך אבא, נכון? כי זה נקרא חקיקה. זה בגוף הדבר, לא עליו מבחוץ, אלא בתוכו ממש. אז הוא תיקן את מה? את היסוד. כי זה, עכשיו הכל נמצא ביסוד. זאת אומרת שכל פרצוף הבא מתוקן עד היסוד. על ידי אותם שישה חסדים שהגיעו מאריך הנפין. וממשיך וכולל את כל החסדים בתוכו. זאת אומרת שביסוד של הבא, יש את כל החסדים, גם של אריך וגם את שלו. יש תיקון שלם. של אבא עד היסוד. ותמיר בי, הוא מטמין בו, ביסוד, את כל החסדים. למה? כמי שגונז, אדם גונז את כל מה שיש לו תחת מפתח אחד. אדם שיש לו אוצרות, כן? אז הוא שם את זה בכספת, הוא לא מפזר את זה. שומר את זה במקום אחד עם מפתח אחד. זה מה שאומר הזוהר הקדוש. כלומר, באותו מקום סגור, שזה היסוד של אבא, שהוא סגור ולכולם יש מפתח אחד. ומה המפתח הזה? אומר הדבר הקדוש, ברור מפתחה, המפתח הזה הוא היסוד של אבא, הוא גונז, גניז כולה באחלה חדה, גונז את כל החסדים באחל אחד, ומה החסדים האלה? כלומר, אבא גונז את כל החסדים ביסוד שלו, על מנת להעביר את זה למי? מאבא לאמא, נכון? כלומר, בזמן שיש ייחוד, אז הוא יעביר את כל החסדים הללו, לאן? ליסוד של אמא. כן. כלומר, כל הפרצוף של אמא עד היסוד. למה? כי בא הייחוד איפה הוא ביסוד. נכון? הייחוד בא לידי היסוד. ולכן אומר הזוהר הקדוש, זה האחד שאנחנו מדברים עליו. כלומר, הבא גונז לכל החסדים ביסוד של אמא. ואף על גב דקולה גניז והוא החלה. למרות ואף על פי שהכל גנוז בתוך היסוד של אמא, נכון? כי הוא מעביר לה. ויו, בעת הייחוד, אמא, איך הייחוד בא? שאמא מעלה מן למעלה, נכון? ואבא מוריד מד מלמעלה, מלמעלה. אז יש לנו מלמטה ומלמעלה, מה שנקרא דלעילה ולטטה, ואז יש ייחוד. ואז אבא גונז את כל החסדים האלה אצלה, ואף על פי שהוא, סליחה, ואז ככה, שיש מן ומד, אמא מעלה מן ואבא מוריד מן דוחין, אבא משפיע על אמא. ואז הרי הכל נגנז איפה? ביסוד של אמא. נכון? וממילא, עם כל זה, עיקר הדקולה באו מפתחה. כלומר, למרות שהכל ניתן ליסוד של אמא, עיקר ושורש של כל המפתח הזה, איפה הוא? ביסוד הבא. כלומר, למרות שהוא נותן לה מהיסוד שלו את אותם שישה חסדים, אבל הוא נותן לה רק בשביל הייחוד, ואיפה הוא שומר את השורש? אצלו, אצל הבא. כלומר, זה כמו שאני נותן למישהו לשתות מים ממעיין. אז אני נותן לו מהמים של המעיין, אבל המעיין נשאר איפה? אצלי. מה? אותם שישה חסדים בא הבא ונותן לאמא, כדי שיהיה זיווג וייחוד וחיבור, אבל את השורש, שממנו כל הזמן יבוא עוד ועוד ועוד, הוא משאיר אצלו ולא מעביר את זה לאמא. זה נקרא שורש. כלומר, יש לנו שורש, יש לנו הולדה, הצמחה. כלומר, הוא נותן לאמא כדי שיהיה זיווג, ייחוד וחיבור, ואז תהיה הולדה הלאה של המשך העולמות, אבל הוא משאיר את השורש אצלו, כדי שיהיה כל הזמן אפשרות לתת את החיבור ואת הייחוד, כמו שראינו בעץ החיים, שמוארכו אומר בשם רבו, שבאבא ואמא יש כל הזמן ייחוד, על מנת שיהיה כל הזמן ייחוד, צריך שיהיה מה לתת. כי אם לא יהיה, יפסק, כמו שראינו לפני איזה כמה וכמה שיעורים, שבזון, שזה ונוקבה, אין כל הזמן ייחוד, אלא בזמנים מסוימים. זאת אומרת שבאותם הזמנים שאין ייחוד, אז בזה אין מה לתת. אז אם כי אין לו את השורש, אם אין לו את השורש, הוא לא יכול לתת לה. אלא בזמן התפילה, השבתות, תביא, כמו שראינו לפני כמה וכמה שיעורים. אצל אבא ואמא יש ייחוד כל הזמן, ככותב מוארכו, זאת אומרת ששם כל הזמן יש שורש אצל אבא, ביסוד הבא, והוא נותן לי יסוד אמא, ואז חוזר חלילה. כל פעם יש הולדה והצמחה, בינה, אמא מורידה למטה, ואז עוד פעם יש ייחוד, שהוא מעביר מן המעיין אל אמא, כדי שיהיה המשך של ירידת שפע מהאור אין סוף אל העולם הגשמי. לכן, זה מה שלמדנו בשיעור הקודם.
נכון שלמדנו עוד משהו? לא כל החסדים עוברים, לא כל האור עובר. ומה שהוא לא עובר, הופך למקיף. נכון שלמדנו?
כן, אבל זה עוד לפני, זה שיעור לפני, כן. כלומר, לא אמרנו ככה, אמרנו שכל החסדים שיורדים ממלאים את הכלי, כן? את הפרצוף, או את הספירה. וכשכל הכלי מתמלא, אז מה שנשאר הופך להיות אור מקיף של אותו כלי. נכון, כי לא הכל נכנס. לכן, זה אור אינסוף, והכלי הוא מצומצם. לכן, מה שנכנס פנימה נכנס פנימה, ומה שלא הופך להיות אור מקיף של אותו כלי. והבא בתור, אמרנו שמה שנמצא בפנים, בפנימי, האור הפנימי, הוא הולך אל הספירה, הבאה, ולא מהמקיף. ואז הוא ממלא את הספירה הבאה, ויות והיא ספירה נמוכה מהספירה הקודמת, אז גם האור שהיא קיבלה מבפנים של הספירה שמעליה, כבר מספיק לה וגם יותר מדי. ואז זה הופך להיות אור מקיף שלה. אבל האור מקיף הראשון נשאר ולא זז, לא משתנה. כלומר, אור פנימי הופך להיות אור פנימי ומקיף, אור פנימי, וככה עד למטה למטה למטה. בסדר? זה כבר לפני כמה רמרה שעות. מה? לא הבנתי.
אל תראה,
הוא
כל הזמן מתייחס לזה.
כן, נכון. ולכן, אנחנו עכשיו ממשיכים את השיעור של היום. אומר הזוהר הקדוש, כרגלנו אנחנו נקרא בפנים, דאו יחלה ידבי גניזין סתימין סגיין אילן על אילן. כלומר, בפשטות בעברית, באותו אחד, אנחנו עוברים עכשיו על יסוד אימה, יש בו שלושה דברים, גניזין, סתימין, סגיין. שלושה דברים שאנחנו תכף נראה מהם. אילן על אילן, אחד על השני. כלומר, יש הבדל במעלה של כל אחד ואחד מהם. והוא יחלה, איתרעין עובד סתימו. יש דרך סתום ועינון חמשים, חמישה. שהם כפול עשר זה חמישים. תכף נראה. הגליפו לארבעה סטרים. הם מחולקים לארבעה כיוונים, וארבעה כיוונים כפול עשר זה ארבעים. עבור ארבעים. חד תרעה לת לסטרה. אמרנו שיש חמישה, ופתאום אנחנו אומרים שזה מחולק לארבעה כיוונים. איפה עוד אחד? תכף נראה. איפה עוד אחד? אמרנו שיש חמישים, נכון? חמש כפול עשר. פתאום אתה אומר שיש ארבעים, איפה עוד אחד? אומר הזוהר הקדוש, דרך אחת אין לה כיוון. לא ידיע היא הוא למעלה או למטה. לא ידיע היא הוא למעלה, לעילה, היא הוא לתתה. ובגין כך הוא תרעה סתים. אותו מקום, סתום, אין לנו בו השגה. מה הכוון? אומר הזוהר הקדוש, אנחנו הרי הבנו שהאחד הזה נקרא יסוד אימה, נכון? ששם הכל נגנז, הבא מביא. עכשיו, בתור האחד הזה יש הרבה דברים גנוזים, סתומים, אלו על אלו. כלומר, מיסוד של אימה יש בו כלי מן. אנחנו אמרנו שיש לאימה מן, נכון? שגנז אבא באימה, מי נתן לה אבא, נכון? כן, הוא נותן לה את זה, כי הוא מקבל את זה מיריך, ויריך יש בו הכל. כן, אבל מה הוא קיבל? הוא קיבל מיריך אנפין, ויריך אנפין הכל, הכל כלול והכל. אז יש גם את זה. רק אמרנו שהם לא משפיעים, הם לא מובילים, אבל הם קיימים. אז הוא נותן לה גם את המן שלה. וגם יש בו, יש, טוב, זה דבר שאנחנו נגיד, נזכיר את המאמר הראשון או השני שלמדנו. אנחנו יודעים ש... כן, זה במאמר הראשון, בפתח חזקיה ואמר. רבי חזקיה ואמר. שמה, אומר הזוהר הקדוש, שיש שני ייחודים. אחד, זה ההכנה, זוכר? והשני, זה ההזרעה. נכון, זוכר? זאת אומרת, שלמעשה, אותה הייחוד הראשון של הכנת הנוקבה, כדי שתהיה מולידה ומצמיחה, כן? זה תמיד נשאר בה. לכן חז"ל אומרים, אין אישה נעשית כלי, אלא לבועלה. כלומר, הבעל הראשון שבא ומקיים את המצווה איתה, היא הופכת להיות שלו. וזה העשייה. לכן הגמרא אומרת שביאה, זה מחלוקת בגמרא בקידושין, אבל הגמרא אומרת למסקנה, ביאה גמר חופה. כלומר, חופה לבד לא מספקת. אבל כשאדם מגיע לביתו וכונס את אשתו, זה למעשה החופה. זה גמר חופה. זאת אומרת שאותו מעשה, הוא סוגר את הקידושין שהיו בשטר או בכסף, כן? אישה נקראת בשלושה דרכים. כסף, שטר וביאה. עכשיו, רגע, עזוב רגע ספירות עכשיו. אני לא מדבר כרגע ספירות. קודם כל מדברים על דברים שהשכל יכול להבין, כי אנחנו מדברים על דברים שיש לנו השגה בהם. לכן אומר הזוהר הקדוש, אמרנו שיש דברים סתומים, ויש דברים שהם לא סתומים. אבל הוא אומר כך, אז רגע, לפני שאני אסביר את הזוהר. עכשיו, אותה פעם בעילה הראשונה, אותו ייחוד ראשון, משאיר רושם לכל החיים של האישה הזו. לכן לא עלינו. יש דבר שנקרא תיקון אלמנה. כותב רבנו הארי, שאישה שנתאלמנה, ועכשיו היא רוצה להתחתן עם גבר אחר, ברוך השם, מצאה בן זוג, או... אז הוא אומר, יש לנו קושי, יש לנו בעיה. למה בעיה? זה בדיוק המשפט הבא, ואני אגיד לכם מה הוא. ההוא רוחה, דשדי בה הבא בביאה קדמה. אותו רוח הרוחני, שעשה בה הבעל הראשון, בביאה הראשונה שהייתה לה איתו. בעלה שנפטר. אז צריך לתקן את אותו רוח, אותו העניין הרוחני שהייתה בביאה הראשונה מהבעל שנפטר, ורק אחר כך היא יכולה להינשא לאדם אחר. כי אם לא יעשו את זה, יש בעיה. יש מצב של התנגשות לשתי ביאות שעלולה לגרום לדברים לא נעימים. כך כותב רבנו הארי. ולכן מי שכן עושה את זה, אני יודעים, יש תיקון אלמנה. יש תפילה מסוימת וייחודים מסוימים שבהם אנחנו מתקנים את אותו רוחה ומשחררים אותו. כלומר, משחררים את האישה ממנו שלא תהיה תלויה בו. ואז יכולה להתחתן שם. אומר הזוהר הקדוש, יוד יש לנו כלל כזה שידוע, שאותו רוחה דשביק בבעלה מביאה קדמה, והיו שני ייחודים. אחד, להכין אותה ככלי, השני עכשיו יהיה לה הזרעה וצמיחה. אז יש לנו כך. אחד, אמרנו זה כלי המן שנתן אבא לאמא שהוא קיבל מיריך. שתיים, יש בו את אותו ביאה ראשונה שהפכה אותה להיות כלי. וגם עצם המן. כלומר, המן עצמו זה דברים מוכנים, אבל השורש שלהם הוא גם כן בפני עצמו. כלומר, יש פה שלושה דברים. שורש של המן, המן עצמו, ואותה ביאה ראשונה. של הייחוד הראשון, כדי להפוך אותה להיות כלי, כדי שתוכל להצמיח ולהוליד.
השורש תמיד
יישאר למעלה. ולכן אנחנו יודעים שאישה לא מתעברת מביאה ראשונה. אמרנו את זה גם בזוהר, באותו מאמר. אישה לעולם לא מתעברת מביאה ראשונה. כי אין בזה ביאה, זה רק הכנה לכלי. ורק מביאה שנייה והלאה יש אפשרות שתתעבר. אבל, ככה יש לנו שלושה דברים. המן, שורש המן, שהוא עצמו, כן? המן שעולה, כן? ואותו רוח ששביק בבעלה, בביאה הראשונה, שהאבא הפך את אמא לאמא. נכון? שלושה דברים. בוא נגיד את זה בצורה אחרת, יש שלוש טיפות, בסדר? טיפה ראשונה זה שורש המן, טיפה שנייה זה המן עצמו, ההתפתחות שלו של השפע, שהוא מעלה למעלה, והביאה עצמה. הטיפה הראשונה שהפכה את האישה להיות ראויה להוליד. לא ברור?
לא, קשה לחשוב על זה במושגים.
אז לא. עזוב את הספירות, אמרתי לך, תתנתק רגע מהספירות. לכן אמרתי לך, תצא מזה כדי לבלבל אותך. קודם כל במציאות. במציאות יש לי כלי. כן? לקחתי את זה, קניתי את הקומקום. כן? אני לא יכול להשתמש בו. נכון? למה לא יכול להשתמש בו? כי מי שפותח אותו ומריח אותו, יודע שאי אפשר להשתמש בו. אז אני עושה קודם כל פעולה ראשונה. אני מרתיח את זה במים פעם אחת. זה לא מספיק.
למעשה פעולה אחרונה בהכנת הכלי.
כן, אז אני צריך להכין אותו. אבל הכלי עצמו הוא משהו, נכון? אז הכלי עצמו הוא שורש המן. זה שאני מרתיח אותו, מנקה אותו, והופך אותו להיות אפשרות להשפיע, נכון? אמת? ויש את עצם זה שאני קליתי את הכלי. יש פה שלוש פעולות שנעשו סביב הכלי הזה. נכון? שאם אני לא הייתי קונה, אז גם לא היה לי את האפשרות שיהיה לי כלי. תשפיע עליי, נכון? שאני אוכל ליהנות ממנו. ואם אני לא הייתי מנקה אותו, אז לא הייתי יכול ליהנות ממנו, למרות שקניתי ולמרות שיש לי אותו. אז פה אומר הזוהר הקדוש להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש שלושה מהלכים רוחניים שיש באימה. אחד, ברגע שהיה ייחוד עם הבא, אז היה קודם כל ביאה ראשונה. שהפך אותה להיות כלי שעכשיו מצמיח ומוליד. שיכול להשפיע מן. אבל כדי שהיא תוכל להשפיע מן, היא צריכה שיהיה לה מן, לא? אז זה השורש. והמן עצמו, אז יש לנו שלושה דברים. שורש המן, מים נוקבים, התוצאה של המים הנוקבים, השפע שיוצא מהמעיין הזה שנקרא מים נוקבים, נכון? ואותה ביאה ראשונה שהפך אותה בכלל להיות נקבה, שראויה להוליד.
אבל יש עוד דבר.
מה הוא?
שהוא לא בא להוליד. זה עליית המים הנוקבים למעלה.
כן. מה לא מובן בזה?
כמו של דבר הזה
בא. אז נסביר בפשטות. כשאני נותן לך לתוך כלי, אני נותן לתוכו, מה קורה? כשאני שופך, אז הכלי ריק, ויגרות שאני מוסיף לשפוך, מה קורה למים? עולים למעלה. הם עולים למעלה. נכון? כן, נכון. אז זה עליית המן. כלומר, אני מוזג למטה. הם יעברו, אם אני אמשיכים לתת. ואז אני מרדו. למטה. נכון? זאת אומרת, שאני מוזג לתוך כלי, זה מתחיל מלמטה, נכון? אבל הוא לא ממשיך לזרום אם יש חור. יש חור הזה נשפח. אז הוא עולה למעלה. כלומר, אני מעלה למעלה. ואז שאני מעלה למעלה, ומלמעלה בא הבא, מה קורה? יש חיבור. זה מעלה, זה מוריד למטה, זה מעלה למעלה, יש חיבור בין שניהם, יופ. מה שיחוד? לכן, לדוגמה, חז"ל אומרים בתלמוד, שיורד גשם, אין לך טיפה, כן? שלמטה, שאין כנגדה טיפה מלמעלה, ולכן כשאתה רואה על טיפות שיורדים מהשמיים, תסתכל על זה, כשזה קורה גשם, אתה רואה שהן טיפות כאילו נופקות אחת השנייה, פק, פק, כאלה, שמיים קופצים, כלפי הטיפות למעלה, נכון? כשהטיפה מהשמיים פוגעת בקרקע, נכון? מה קורה? הטיפה כנגד שאיפה שהיא פוגעת, היא קופצת למעלה. נכון? יפה מאוד, זה מה שחז"ל אומרים בחסידות. כן, אבל בחסידות אומרים את זה הרבה. כל נפילה, מה היא? עלייה. ירידה מלמטה. נכון, אחד יורד, אחד עולה. זה כנגד זה. ואז הם מתחברים. ברור עכשיו, אז יש שלושה דברים. אז אומר הזוהר הקדוש, שלמעשה, זה מה שנקרא גניזין, סתימין, סביעין. שלושה דברים. אחד מעלתו יותר מן השנייה. זה לשון הזוהר. ולכן אומר הזוהר הקדוש, אחרי שהבנו את זה, צריך לפרש אותם. אז מה פירוש המעלות הללו? מה זה אלו, מאלו, מעבר לאלו? אומר הזוהר הקדוש, באו היכלה, איתרעין עובד סתימו, ואינון חמישים. כלומר, באותו היכל של יסוד אימה, יש שערים שהם מעשים סתומים. כמה הם? 50. בסדר? למה 50? יפה! כלומר, ביסוד אימה סתומים 5 גבורות, כי אימה היא מצד הגבורה. נכון? אבל אנחנו יודעים שכל אחד מהם כלול מ-10 ספירות. 5 כפול 10 זה 50 שערי בינה, ו-50 שערי הבינה סתומים. מה זה סתומים? סגורים כרגע. הם לא משפיעים, הם סגורים. עכשיו, זה סוד 50 שערי בינה. והגליפו לארבע סיטרין. עכשיו, אותם 50, אמרנו שכמו שהארי חוקק בתוך אבא, נכון? את ששת החסדים שלו, אותו דבר, אבא חוקק בתוך אמא. כי אז מה הוא הופך אותה להיות? זה הביאה הראשונה. הופך אותה להיות כלי של אחר כך היא תוכל להצמיח ולהוליד. זה אותה רוח ששבק בבעלה הראשון. הוא חוקק בתוכה. והוא נשאר שם לעולם. ולכן, היות וזה כך, הם נחקקים ומתפשטים לארבעה רוחות השמיים. מה זה? חסד, גבורה, תפארת, נצח. ארבע. כן? בסדר? וזה מתחלק לארבעה יסודות הללו, ארבע ספירות הללו. והיות והן מתחלקות לארבעה ספירות הללו, זה ארבע ספירות של זה. למה? כי זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, של מטה, יורד. פרצות זה. של מי? של אמא. בסדר? עדיין אנחנו באמא. ואבו 49. והם 49 שערים. למה? כי זה נמצא חזק, גבורה, תפארת ומלכות. כי זה בנו כבר. אז יש גם במלכות שלה. אז זה 40. כן? 4 ספירות. כל אחת כלולה מ-10. נכון? אז זה 40. עכשיו איפה התשע? אמרנו שירדו 50 שערי בינה, נכון? זה 50 שערי בינה. ויש עוד תשע. אז איפה המקום הזה? איפה הדרך הזו? שהיא סתומה. אנחנו לא יודעים איפה היא. לכן אומר הזוהר הקדוש, ויש למעשה 49. אבל מתגלים מהם, מה? כמה מתגלים? בתוך אימה? רק 49 שערים. ויש פה משהו כאילו לכאורה לא ברור. כי אנחנו אמרנו שירדו כמה 50, כלומר זה 5. והתחלקו ל-4, נכון? חסד, גבורה, תפארת ומלכות. נכון? עכשיו, איפה הדרך הנוספת? צריך להיות עוד פחות, ששם יש 9 מגולים. איפה היא? לכן אומר הזוהר הקדוש, כי לה ידיע. סליחה, 49, כי חד תראה לת לסתרה. שער אחד. כן. תפארת זה שם כולל לזה. כן. אומר הזוהר הקדוש, הבא שתדע. יש דרך אחת, שלמרות שאנחנו יודעים 9 ממנו, זה 49, יש חד תראה לתלי סתרה. שער אחד אין לו התפשטות לשום צד. ארבעה התפשטו. אחד לחסד, אחד לגבורה, אחד לנצח, ואחד למלכות. התפשט, ירד למטה. יש דרך אחת שלא מתפשטת. אנחנו לא יודעים לאן, כלומר מתפשטת ואנחנו לא יודעים לאן. כי לה ידיע איהו לעילה, איהו לתתה. לא נודע האם זה התפשטות כלפי מעלה או התפשטות כלפי מטה. משום שזה, איזה שער זה? איזה שער זה? שער ה-50. כי 49 מגולים. שער אחד מתוך 50 שערים, אנחנו לא יודעים איפה הוא, בכלל. למה הוא מכוסה? תחשבו. מה מכוסה תמיד? איזה ספירה מכוסה תמיד? מכוסה תמיד, תמיד, תמיד. נו, חוצו של יוד, כתר. הכתר מכוסה תמיד. ולכן, יוד הוא הכתר של אותם 50 שערי בינה, אנחנו לא יודעים האם העיקר שלו נמצא למעלה ביסוד של אבא, כי זה באמת יותר למעלה ממנו, כי הוא עכשיו באמא, או שהוא למטה ביסוד של אמא, שזה המקום הכי נמוך של אמא, חוץ ומלכות. וזה מאחר שיש חיבור והייחוד בין אבא ואמא, אמרנו, הוא קבוע. אז יש ייחוד קבוע כל הזמן, זאת אומרת שיש כל הזמן את העברה של השפע, אז אתה לא יודע איפה הוא נמצא הכתר. כי, רגע, עכשיו הוא באבא? לא, אבל עכשיו הוא עבר לאמא. הוא באמא? לא, הוא חזר באבא. אבל כל הזמן בחיבור ובייחוד, אז אתה לא יודע איפה הוא נמצא. לכן יש 49 שערי בינה, וזה בהשגה של מי? של בני אדם. אנחנו אומרים, עד 49 שערי בינה, אדם יכול להגיע בהשגותיו, אבל שער ה-50, או, זה כבר רק יחידי סגולה. כן, שהם היו בדיוק בהצלה הפוך, נכון. יפה, נכון. שבשבועות אנחנו מגיעים לאן? לכתר. מי שיודע את שער הכוונות יודע שבשער חג השבועות במוסף, שאנחנו מכוונים, אומרים בתפילה, כתר יתנו לך, שם יש תיקון של הכתר של 50 שערי בינה.
מה?
מה
זה הדבר הזה? שער בינה?
שער בינה זה כמו שער, בוא נתן לך דוגמה. אנחנו מדברים על היכלו. כן? אני אקח דוגמה של ארמון. כן? בארמון יש כניסות ומה שנקרא אולמות. עד שאתה מגיע לכיסא המלכות ששם יושב המלך. נכון? הוא לא יושב בכניסה. כלומר יש היכל ועוד היכל ועוד היכל ועוד היכל. שערים. כל פעם אתה צריך לעבור עוד שער. אז בבינה יש כביכול, כן, שערים. מה שערים? הכוונה שערים רוחניים, עולמות רוחניים, שאדם מתחיל, הוא נכנס בראשון, ואחר כך אם הוא ראוי עובר לשני וכו' וכו', עד שער 49. כלומר, בהשגות הרוחניות אדם יכול להגיע עד שער 49, שער 50 הוא לא יכול להגיע. למה? יש ייחוד כל הזמן, והכתר, כן, של אבא, כל הזמן נמצא בתנועה, יחד עם כל הספירות כולם, אל אמא וחזרה, אל שורש המעיין, ושוב פעם, לאבא ואמא, אמא ואבא, אבא ואמא, אמא ואבא, אז אתה יודע איפה.
אז מה שאנחנו מדברים למעשה, על מבנה נוסף שבספירת בינה?
לא, אנחנו מדברים על הבינה.
שכל חלק בבינה, הוא מתחלק לחמישה...
אנחנו מדברים על הבינה, על ההרכב הפנימי של הבינה. נכון. היא בנויה מ-50 שערים.
למשל, זה של הבינה.
זה של,
נכון. זה של הבינה, איקס שערים.
כן, 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 כן. לא, בזה, בזה, היות ושש ספירות, אז יש בו 60. בסופו של דבר, עוד פעם, שים לב, אנחנו אמרנו שההתפשטות של האור הזה, של העריך שבא לאבא, ואבא לוקח את זה ליסוד, הוא מעביר את זה ליסוד אמא, ושם זה מתפשט לארבעה צדדים, שכוללים ארבע ספירות, חסד, גבורה, נצח ומלכות, ולמעשה יש עוד צד אחד שאנחנו לא יודעים את ההתפשטות שלו. אנחנו כן יודעים את הספירות שבתוכו, אבל אנחנו לא יודעים אף פעם האם הוא למעלה או למטה. מה הכוונה למעלה או למטה? האם עכשיו הוא נמצא ביסוד אבא, כי זה לפני הייחוד, כן? או לקראת ייחוד חדש, או שהוא עכשיו בייחוד כבר הוא נמצא אצל אמא. לכן אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. זאת אומרת שהכתר, כי הוא מדלג שם. כן, זה הולך שלושה קווים כאלה, של קווים. כן, כי המלכות זה מבחינת עצמה, זה הנוקבה.
ומה עם זה?
זה פרצוף זה. בסדר, הוא זה. זה של, של נוקבה, של בינה. מה? לא, הם נמצאים בחסד, גבורה, נצח ומלכות.
לא, מהזה, מהחלק שנקרא זה.
בחלק של הזה, נמצא בחסד, בגבורה ובנצח. נמצא ארבע, ארבעים, לא? אז זה ארבע ספירות. צריך להיות שיהיה ארבע ספירות בתוך זה. שהם מקבלים את החסדים של אריך. כן? אליהו, תבין. אתה כל הזמן מחפש כאילו איזה מפעים את הכל. אני אומר לך, זה לא מגיע להכל, זה מגיע רק לארבע, מתוך שישה של זה. אוקיי? עכשיו תגיד, מאיפה החסדים של זה אם ככה? מאיפה הם באים? מאבא. הוא כן יקבל חסד.
לא, מה אנחנו
נחיית
עכשיו
זה?
אם זה, זה שישה קצוות.
כן, יש לו שישה קצוות.
לא, לא נחלק את זה יותר. אז אנחנו רואים ששערי בינה הם התפזרו.
הם התפשטו.
החלק שלהם נכנס לזה, כן?
חלק שלהם, בוא, אני רוצה לך, אני עזוב זה, את המילה זה, קח לך ארון עם שש מגירות, הורדתי אור, יש לי דברים שאני עכשיו צריך להוריד ולחלק במגירות. בסדר? חילקתי במגירה הראשונה, במגירה השנייה, במגירה השלישית לא רציתי לשים, שמתי במגירה האמצעית, שמתי במגירה התחתונה, זהו. אז יש לי כאן, כאן, כאן וכאן, וכאן וכאן לא. אז אני עונה. זאת אומרת, יש לו את הספירות, אבל אין לו את אותם, בשני מקומות, לא, באותם מקומות בבינה, שני מקומות, אין את האור של אריך. כי מה הבא הוריד את האור של אריך? נכון? אבל מה יש בו כן? את האורות של הבא. לא שחסר שם. הוא מקבל את זה מהבא. מה ההבדל? באור עצמו. כי ככל שזה יורד, אז האור הוא פחות, הוא מצומצם. יחסית לזה מי שנמצא מעליו. אז יש לו חסדים. מצד הבא. ולא מצד אריך שבאבא. תנר יתבר. לכן בואו נסיים עם המאמר הזה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שבגלל הייחוד הקבוע בין אבא ואמא, קשה לנו לדעת איפה נמצא השער ה-50, כלומר הכתר. למה? כי היסודות של אבא ואמא, מה הם? כלולים כל אחד זה בזה. אז אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. ובגין כך, ההוא תראה סתים, לכן שער ה-50 הזה, סתום מלדעת את המקום שלו. כל שער הספירות, אנחנו יכולים לדעת איפה הם. אבל את הכתר של 50 שערי בינה, שזה השער ה-50, אנחנו לא יודעים לומר איפה הוא בעולם הרוחני, משום שזה נמצא כל הזמן בייחוד וחיבור של אבא ואמא בייחוד. אז יש כל הזמן מעבר בין לבין, אז אתה לא יכול להגיד הוא כאן או כאן, כי אתה תגיד כאן לא הוא שם, אתה תגיד שם הוא כאן. כן, זה התראה, אותו שער 50, שהוא לא מובן בהשגה לבני האדם. כבר אמרנו שיש אנשים מסוימים, יחידי סגולה, שאכן זוכים לשער ה-50. משה רבנו זכה לשער ה-50. כן. אז אנחנו יודעים שיש בני האדם שזכו לשער ה-50. 50 שערי בינה, אנחנו יודעים ששרים בשיר של בר יוחאי, כן? 50 שערי בינה, אז הוא זכה לשער ה-50. אבל רוב האנשים שבעולם, גם בעלי השגה, שער ה-50 לא יכולים להגיע, כי הוא לא ברור. איפה הוא נמצא? בזמן שאתה נמצא בייחוד או בחיבור שלך, מבחינה רוחנית אליו, אתה מחבר לאבא, הוא נמצא אצל אמא, אתה מחבר את אמא, הוא נמצא אצל אבא. אז אתה לא יכול להציג אותו. כן, בעזרת השם, הלוואי שנגיע לשער ה-49, לא נדבר על שער ה-50, אם נגיע לשער ה-49, זה יהיה זכות גדולה ומצווה גדולה לגאולת ישראל במהרה בימינו, אמן ואמן.